שלום וברוכים הבאים לפרק 7 של לומדים יין, עלילות לבל 3. בעצם הפרק הזה הולך להיות פרק יותר קצר, וזה יהיה החלק האחרון של הנושא הראשון של כל הקורס, שבעצם מדבר על הכנת יין באופן כללי. ובפרק הזה בעצם נדבר על גורמים שמשפיעים על מחיר היין, נושא בעיניי מאוד מעניין, ועל חוקי יין באופן כללי, וממנו אנחנו בהמשך כבר נמשיך לחוקי היין הספציפיים במדינות שונות, ונתחיל לעבור ממש מדינה מדינה, וזה יקרה בפרקים הבאים. אז בואו נתחיל לדבר על גורמים שמשפיעים על מחיר היין. כמו שאתם יודעים, המחיר של היין, שאתם יכולים לשאול את עצמכם למה יין X עולה דווקא 100 שקלים ויין Y עולה 70 שקלים. אז המחיר של היין מושפע מהרבה מאוד גורמים שונים. חלקם הם קצת יותר מובנים, חלקם אנחנו נוטים לא לחשוב עליהם יותר מדי. אז באמת יש הרבה מאוד דברים שונים שמשפיעים בסופו של דבר על מחיר היין, אנחנו נעבור עליהם אחד אחד. אז הדבר הראשון שמשפיע על המחיר של היין, מן הסתם, זה עלות הייצור שלו. את העלות כולה אפשר לחלק לעלות של גידול הענבים והעלות של ייצור היין עצמו. נתחיל בזה שלגדל כרם זה דבר יקר. הקנייה וההכנה של הקרקע, קניית הגפנים עצמם והשתילה שלהם, זה הדברים העיקריים שעולים לנו כסף בתור קורמים. לכרם לוקח הרבה שנים לקבל בחזרה את ההשקעה הכלכלית הזאת. זאת אומרת, מי שרוצה להקים יקב, להקים כרם, שידע שהוא הולך לבזבז הרבה מאוד כסף, ולראות את ההשקעה הכלכלית הזאת חוזרת רק בעוד שנים. במהלך השנה צריך לטפל בגפנים עצמם. זאת אומרת, צריך לשלם לכוח עבודה שעובד בכרם, וזו ההוצאה הכספית העיקרית בגידול ענבים. אפשר לחסוך כסף בשימוש בכוח עבודה מכני או עונתי ולא קבוע. ויכול להיות שיינות שיוצרו בדרך כזו יעלו פחות בסופו של דבר לצרכן. כרמים שנטועים בשיפוע לרוב הם הכי בעייתיים. כי אי אפשר להשתמש במכונות והעבודה קשה יותר והיא צורכת יותר זמן של עבודה ידנית. וזה יכול לגרום ליינות כאלו לעלות דווקא יותר. ודוגמה לכרמים כאלו אלה כל מיני כרמים שנמצאים באזורים מסוימים בגרמניה או בצפון המקרון, למשל דיברנו כבר על קוטרוטי בפרק הקודם, ששם מגדלים סירה במדרון מאוד מאוד משופע, עם שיפוע מאוד מאוד תלול, אז ינות משם יכולים לעלות יותר כסף בגלל שהשקיעו בהם יותר כסף בבציר עצמו. מלבד המחיר של העבודה בכרם, יש את המחיר של העבודה ביקב. הציוד ביקב יכול להיות יקר מאוד, במיוחד כשמדובר בטכנולוגיה יותר חדשנית. יקבים קטנים לרוב משקיעים הרבה כסף בהשוואה לגודל שלהן כדי לתפקד כמו שצריך, מה שגם יכול להעלות את המחיר של בקבוקים שלהם. אם ניתן לחלוק מכשירים עם יצרנים אחרים, המחיר יורד. פקטור חשוב זה הזמן שהיין צריך להתיישן לפני שהוא בכלל משוחרר לשוק. אחסון זה עסק יחסית יקר, ובעצם מדובר, אם תחשבו על זה, מדובר על סחורה שתקועה ביקב, ועדיין אי אפשר לעשות ממנה כסף. אז יינות שישנו הרבה זמן ביקב, הרבה פעמים יכולים לעלות יותר. זה העלות של הייצור, אבל יש עוד עלויות שבסופו של דבר באות לידי ביטוי במחיר הסופי. למשל, אריזה. יש לקנות ולעצב את הבקבוקים עצמם, את התוויות שלהם, קפסולות, קרטונים וכו. אם יש בקבוקים בעיצוב לא שגרתי, כל מיני צורות מיוחדות, יפות כאלה, כמו של כל מיני בקבוקי רוזה צרפתיים כאלו ואחרים, מפרובנס, זה יעלה יותר כסף. או בקבוקים כבדים יותר עם זכוכית כפולה, יעלו יותר כסף. יותר זול לייצא יין בכמויות גבוהות בקונטיינרים, ולבקבק אותו רק בקרבה לשוק. כי השינוע עצמו של הבקבוקים הוא פשוט יותר יקר. אז הדבר הזה לא תמיד אפשרי, אבל אם אפשר, אז כדי לחסוך כסף, יעשו את זה. מייצאים את היין לשווקים מסוימים באיזשהם קונטיינרים גדולים ומבקבקים אותו רק שם, ממש קרוב לאיפה שמוכרים אותו בפועל. עלות נוספת היא של שינוע, הפצה ומחירות כאלה ואחרות. ישנם רק מעטים שלא משקיעים כסף על הפצה, כי הם מוכרים את היין רק למי שמגיע ליקב, אבל זה מיעוט, ממש מיעוט. כמעט כולם צריכים לשנע את היין שלהם כדי למכור אותו בחנויות, מסעדות, ממש ברחבי העולם. יצרנים בדרך כלל נשענים על חברות הפצה חיצוניות שיפיצו את היין, כך שעליהם להתארגן על פרטנרים שמציעים איזושהי תמורה הוגנת לשינוע היין שלהם. ובהתאם לכך המחיר ממש יכול להשתנות כתלוי במי מפיץ את היין שלך. דבר נוסף שמשפיע בצורה קיצונית על המחיר זה עניין של מיסים. בכל מדינה המיסוי על אלכוהול הוא שונה. והמחיר של המס במדינה הספציפית הזו יכול להשפיע באופן קיצוני על מחיר היין. לעתים אפילו מכפיל את הערך, לפעמים זה אפילו גורם למחיר של היין להיות כפול מערכו המקורי. פקטור נוסף שמשפיע על מחיר היין הסופי זה בעצם חנויות היין עצמן. כי מן הסתם גם חנות היין מנסות לעשות רווח על היינות שהם קונים מהיצרן. עכשיו, מסעדות יתמחרו את היין לרוב באיזשהו מחיר שהוא כפול מחנויות יין. כי הם מצפים לייצר יותר רווח מהיין. ובמחיר הזה הם גם כוללים את השירות שנותנים ללקוח. וגם את החוויה של האכילה במסעדה. שזה הסבר די פשוט ללמה במסעדה אתם תשלמו פי שתיים על יין שתקנו בחנות. בנוסף, פקטור מאוד מאוד חשוב זה הנושא של כוחות שוק. המחיר של יין מסוים הוא משתנה כתלות בתגובת הקהל הצרכני אליו, וכמה שהצרכן מוכן לשלם עליו. יש לא מעט דוגמאות ליינות שהיו עלו באזור ה-100 שקלים, ופתאום אחרי שנה פתאום המחיר שלהם עלה ל-110 או 120. למה? היין הוא אותו יין, ההפצה אותה הפצה, העלות היא אותה עלות, אבל גילו שאנשים מוכנים לקנות את היין הזה, ויעשו הרבה בשביל להשיג אותו, אז החליטו להעלות את המחיר שלו. זה כל הסיפור של כוחות שוק. יין מאוד אהוב שנחטף מהמדפים, עשוי לחזור במחיר יותר גבוה. ויין שלא נמכר טוב, עשוי לרדת במחיר שלו. וגם זה קורה וקרה בעבר. אם קרן מסוימת צריכה להשקיע כמות גבוהה של כסף בהכנת היין, ייתכן שהם לא ישרדו ויפסיקו לייצר אותו. כי היין שלהם יהיה חייב להיות מתומחר במחיר כל כך גבוה, שאף צרכן לא ירצה בכלל לקנות אותו. אז זה גם פקטור שצריך לקחת בחשבון. נסיים את כל הנושא הזה של גורמים שמשפיעים על יין בסוגי צרכני, סוגים של יצרני יין. יש בגדול, באופן פשטני, שלושה סוגים עיקריים של יצרני יין, שיש לנו קואופרטיבים, סוחרים ואסטייטס. מבחינת חוקים, אין למילים האלה איזשהו ערך של חוקי ייצור יין, אז אתם לא תראו אותם מופיעים על תוויות יין בדרך כלל, אבל זה פקטורים שכן משפיעים על המחיר של היין הסופי. אז למה הכוונה? קודם כל, מה זה קואופרטיבים? אז קואופרטיבס זה בעצם איזושהי חברה גדולה, שחברים בה כל מיני קורמים. הדבר הזה הרבה נפוץ מאוד בכל מיני מקומות, למשל בצרפת, ששם יש הרבה מאוד יצרנים שכל אחד יש איזה חלקה קטנה או כמה חלקות קטנות. ואם כל אחד ינסה למכור את היין שלו לבד בלי עזרה מאחרים, הם יכולים להגיע לבעיה. אז מה שקורה זה שהקורמים, הם מעבירים את הענבים שלהם ליקב משותף. היקב המשותף הזה מנוהל על ידי הקואופרטיב, איזושהי חברה, שהיא מעסיקה עובדים בעצמה שמייצרים את היין. זה מאוד טוב לקורמים עצמם, שבעצם מובטח להם איזשהו קונה עבור הענבים שלהם, אבל בעלי היקב, החברה, לא תמיד שולטת באיכות של הענבים שמגיעה אליהם, כי הם לא בעלי הקרמים עצמם. לעתים הקואופרטיב באזור מסוים מייצר את היינות הטובים ביותר של אותו אזור, ולא חסרות דוגמאות מאזורי יין מפורסמים. שיטה זו של העבודה היא מאוד נפוצה באירופה, זה בגלל שכמו שאמרנו, המון קורמים שם הם בעלים של קרמים כה קטנים שזה פשוט לא הגיוני עבורם לייצר יינות לבד ופשוט להפיץ אותם בעצמם. אז זה קואופרטיבים. הסוג השני של יצרני יין זה בעצם סוחרים, מרצ'נטס. אלה סוחרים שקונים ענבים, או שהם קונים מיץ ענבים, או שהם קונים יין ממגדל ענבים או מאיזשהו קואופרטיב. החוזה שלהם עם ספק היין שלהם הוא עוזר להם לשלוט בסחורה שמקבלים, והם יכולים לבחור שלא לקנות סחורה שלא נראית להם מספיק טובה, ככה שיש להם איזושהי שליטה במה שמגיע אליהם. הם יכולים להתמקד בכמויות קטנות של יינות איכות או כמויות גדולות של יין זול ומסחרי. סוחרים נפוצים מאוד בעולם, אבל בעיקר מחוץ לאירופה. שם בעצם לכל קורם יש שטח גדול יותר, וכל סוחר יכול לעבוד מול כמות קטנה יחסית של קורמים, ולהשיג כמויות יין גדולות. כאילו כל אחד יש הרבה שטח גידול. בצרפת גם קוראים להם נגושיאנט. סתם כהערה. לבסוף יש לנו סוג אחרון של יצרני יין, שזה בעצם מכונה אסטייט. אסטייט אלה עסקים שמייצרים יין רק מענבים שמגדלים בעצמם, באסטייט שלהם. זאת אומרת, אסטייט כאילו אחוזה. אז הם מייצרים, בגלל שהם מייצרים רק יין שמגדלים בעצמם, הם בדרך כלל מייצרים יין בכמות קטנה יותר יחסית, אבל ליצרנים האלה יש בעצם את השליטה הכי גדולה על המוצר שלהם. ולרוב הם מייצרים את היינות האיכותיים ביותר בסביבתם. שם נוסף לאסטייט זה גם דומיין. את המילה דומיין אתם יכולים לראות הרבה יותר על כל מיני בקבוקי יין. בצרפת למשל, אני לא רוצה לזרוק שמות של יצרנים ספציפיים, זאת לא המטרה שלי, אבל אתם הרבה פעמים תראו ליד השם של היצרן, בתור המילה הראשונה אתם תראו את המילה דומיין. והמשמעות היא שהיצרן הזה הוא גם זה שמגדל את הענבים, הוא גם הבעלים של הכרמים. ואז בעצם הוא יכול להחליט מה נכנס, מה לא נכנס, איך הוא רוצה לגדל את הענבים וכו'. זאת אומרת, כשדיברנו בפרק על כל ההחלטות שצריך לבצע בקרם עצמה, שמשפיעות על היין, אז ליצרן בעצם יש את כל החופש הזה להחליט מה לעשות בקרם. ולכן בעצם יש לו את השליטה הרבה ביותר. אז זה בעצם הגורמים העיקריים שמשפיעים על מחיר היין, ומפה נדבר בעצם על חוקי יין בצורה כללית. אז הדבר הראשון, הדבר הבסיסי שמאפיין חוקי, שמאפיין יין מבחינה חוקית, זה העניין של food safety, בטיחות אוכל. יש חומרים ביין שעשויים להיות מזיקים לצריכה. מה למשל? למשל גופרית דו-חמצנית, לא משהו שאנחנו רוצים לצרוך בכמות גבוהה. אז על אף שהכמויות ביין הן קטנות בהרבה מהכמויות שמזיקות לגוף, יש בקרה מאוד אדוקה על הגופרית הדו-חמצנית, היא בבקרה מאוד נוקשה, ועל כל בקבוק יין שיש בו גופרית, חייבים לכתוב מכיל גופרית דו-חמצנית או מכיל סולפיטים, זו חובה. זאת נקודה אחת. נקודה נוספת היא הנקודה, העניין של label integrity. זאת אומרת, אסור לכתוב דברים מסוימים על תוויות של בקבוקי יין אם הם לא נכונים. יש מילים מסוימות שהן מילים מוגנות, ואנחנו לא יכולים לכתוב אותן סתם כך. אני לא יכול לייצר יין בפתח תקווה ולכתוב עליו צרפת, למשל. אבל אם נדבר על זה קצת יותר בצורה ספציפית ומפורטת, יש דברים שחייבים להופיע על תוויות היין, וזה בעצם איזשהם geographical indications, ציון גיאוגרפי, שמציינים מאיפה היין הגיע. הציון הזה לעתים מצביע אפילו על הסגנון שהיין מיוצר בו. זאת אומרת, ציון גיאוגרפי הוא יכול להיות בכל מיני רמות. יכול להיות שהציון הגיאוגרפי יהיה של אזור יין מאוד מאוד גדול, למשל בורדו. אם היין מיוצר בבורדו, אז אנחנו נכתוב עליו פשוט בורדו. ולפעמים הציון הגיאוגרפי יכול להיות של איזושהי קרם יחידה קטנה. זאת אומרת, אם כל היין הגיע רק מקרם אחת קטנה, אז נכתוב את השם של הקרם. למשל, לה רומני, שאנחנו נדע שמדובר באזור מסוים שנמצא בתוך בורגון, שזה אזור יין יותר גדול שנמצא בצרפת. ארגון הסחר העולמי, הוא הגדיר geographical indications על פי מיקומם הגיאוגרפי. מה זה אומר? זה אומר שאסור לתת ליין שם של אזור שהוא לא הגיע ממנו. למשל, פעם באוסטרליה היה, אם אני לא טועה, ינות שכתבו עליהם שבלי, והפסיקו לעשות את זה כי היום הנושא הזה אסור. אז למשל, אי אפשר לכתוב שבלי על יין שהגיע מאוסטרליה. אם יש ציון גיאוגרפי, אז החוקיות קצת משתנה, אבל באופן כזה סכמטי כללי, לפחות 85% מהיין חייב להגיע מאותו אזור. במקום מסוימים יותר, במקום מסוימים קצת פחות, זה משתנה ממקום למקום. ישנה חקיקת GI, Geographical Indications, שונה בתוך האיחוד האירופי ומחוץ לאיחוד האירופי. משהו שצריך להכיר. אז אם נדבר רגע על האיחוד האירופי, שם הדברים הרבה פעמים יותר נוקשים, יש לנו שתי קטגוריות של איכות. קטגוריית האיכות הראשונה נקראת PDO. PDO, המשמעות היא Protected Designation of Origin. ויש לנו PGI, שזה Protected Geographical Indication. מה ההבדל ביניהם? בהכללה, PDO זה אזורי יין קטנים יותר, עם הרבה יותר רגולציה, ככה שאם ייתנו לנו את השם, אם יש PDO מסוים ליין, אנחנו נדע עליו הרבה מאוד דברים. הוא הגיע מאזור מסוים, שמגיע ממדינה מסוימת באיחוד האירופי, ושם זני ענבים הם כנראה זני ענבים כאלה ולא כאלה, ואפילו יהיה אפשר אולי להסיק קצת לגבי האופי של היין. ו-PGI, Protected Geographical Indication, זה אזורים הרבה יותר גדולים, עם פחות רגולציה. למשל, אזורי יין מאוד מאוד גדולים, או אפילו מדינה שלמה. עם זאת, PDO ו-PGI הרבה פעמים לא רשומים על התוויות. ולמה? אלה השמות הרשמיים של קטגוריית האיכות, אבל כדי לסבך את העניינים, בכל מדינה יש את השמות המסורתיים ל-PDO ול-PGI. ובדרך כלל יצרנים ישימו את השם המסורתי שמציין שהיין עומד בתקן של תנאי המקום. אז בכל מדינה השמות המסורתיים האלה קצת שונים. בצרפת למשל, במקום PDO, הרבה פעמים אנחנו נראה, ה-PDO הצרפתי למשל, השם הנגיד הרשמי, הוא Appellation d'Origine Protégée. אבל הרבה פעמים אנחנו נראה את השם המסורתי, הקלאסי, שזה בצרפת Appellation d'Origine Contrôlée. שבקיצור בראשי תיבות זה AC. והמונח הצרפתי הרשמי ל-PGI, שזה Indication Geographic Protégée, אנחנו נראה את השם המסורתי Vin de Pays. למרות שלפעמים כן משתמשים במונח הרשמי. אז לסיכום, כדי לסבך את כל הסיפור הזה, בכל מדינה יש שם רשמי שונה ל-PGO, ל-PDO ו-PGI, וגם יש את השם המסורתי ל-PDO ו-PGI, ובדרך כלל משתמשים בשמות המסורתיים בכלל, ולא בשמות הרשמיים. אז אם אתם תראו, תרימו בקבוק יין צרפתי, אתם תראו שכתוב עליו או Appellation d'Origine Contrôlée, שזה AC, וזה אומר שיש, שהוא ברמת PDO, ציון גיאוגרפי עם רגולציה מאוד קשה, או שאתם תראו עליו שכתוב עליו פשוט Vin de Pays, שזה בעצם השם המסורתי ל-PGI, לאזור יין גדול יותר עם פחות רגולציה. ובכל מדינה אתם תראו שיש שמות שונים ל-PDO ו-PGI. לפי PDO, שזה הרגולציה המחמירה יותר, 100% מהיין צריך להגיע מהאזור הגיאוגרפי הרשום. PGI לעומת PDO, יותר מאפשר לעינן לעשות מה שהוא רוצה. נגיד ב-PGI, העינן יכול להחליט להשתמש בזני ענבים לא מסורתיים לאזור מסוים. נגיד אני מגדל יין ב... לא משנה. אני מגדל יין באיטליה באזור טוסקנה, שם זן ענבים המפורסם הוא סן ג'ובזה, ואני מחליט לא להשתמש בזן מסורתי, אלא אני מחליט להשתמש במרלו. אז זה בניגוד ל... ל-PDO, שם צריך להשתמש בזן המסורתי, זה יין שהוא יהיה PGI. וב-PGI לרוב כן נרשמו את הזן שבבקבוק. הרי אם אני לא משתמש בזן המסורתי של האזור, אז אי אפשר לדעת באיזה זן השתמשתי, אלא אם אני מציין במה השתמשתי. נגיד אם אני מכין מרלו מטוסקנה, אני כנראה אצטרך לכתוב שיש כאן מרלו, אחרת אף אחד לא ידע. ינות ללא GI בכלל, זה גם משהו שקורה, ופשוט מדובר ברבוב של ינות מאזורים שונים במדינה, או אפילו בין מדינות שונות. אם אני מערבב יין שחצי ממנו גדל באיטליה וחצי מצרפת, אני לא יכול לכתוב עליו כמעט כלום, חוץ מזה שמדובר ביין, אולי יין אדום. אני לא יכול לכתוב עליו צרפת, אני לא יכול לכתוב עליו איטליה, כי לא כולו מגיע מאף אחת מהמדינות האלו. אז זה לגבי חוקי יין באופן כללי באיחוד האירופי. עבור ינות לא מהאיחוד האירופי, כמעט כולן נופלות לאיזושהי קטגוריה GI. כל מדינה מגדירה לעצמה geographical indications לפי חלוקה מסוימת. ולעיתים יש מדינות שבכל קטגוריית גיאוגרפיה יש גם תתי קטגוריות של סיווג לפי מיקום. לעומת אירופה, במדינות מחוץ לאירופה אין הגבלה מבחינת החוק על באיזה זני ענבים אפשר להשתמש באיזה מקום. זה לא שבקליפורניה מותר להשתמש רק בקברנה סוביניון או משהו בסגנון הזה. יש כל מיני מילים נוספות שאסור יותר להשתמש בהן בעינות שאינן מאזורי עין מוגדרים. למשל, כל מיני מונחי שרי, כמו פינו והמונטיאדו, זה מונחים שפעם השתמשו בהם באוסטרליה עבור יין שהיה כזה דמוי שרי, אבל היום כבר לא עושים את הדבר הזה. זאת אומרת, פעם הם היו יכולים לכתוב ממש דברים כמו פינו, על יין שהוא בסגנון פינו. זה כמו שבישראל היינו מכינים יין בסגנון פורט ועושים את זה, והיינו ממש רושמים פורט על הבקבוק. עכשיו זה כביכול, זה בעקרונית אסור, כי פורט אפשר לייצר רק בפורטוגל, באזור שממנו מייצרים פורט, שבזה ניגע בהמשך. לבסוף יש את העניין של safe consumption. זה סופר אינטואיטיבי מן הסתם, ובכל זאת תהיה איזושהי שאלה בבחינה על דבר כזה. שתייה מתונה של אלכוהול לא נחשבת כמזיקה לבריאות, אבל היא כן יכולה להשפיע על התנהגויות באופן שהוא לא ראוי או מסוכן בסיטואציות מסוימות. אלכוהול עשוי להיות ממכר עבור רבים ומכמות מסוימת, הוא בעל השפעות שליליות גם לטווח הרחוק וארוך וגם לטווח הקצר. ישנם חוקים בכל מדינה שהמטרה שלהם זה מן הסתם להגביל את הצריכה של האלכוהול, כמו גיל מותר לשתייה, רמת האלכוהול מותרת בנהיגה ועוד. בקיצור, צריכה זהירה של האלכוהול, יש לה גם תופעות שליליות, ואם צורכים, רצוי לצרוך בצורה מתונה. אז זה הכל הפרק של היום. בפרק הבא אנחנו כבר נתחיל לדבר על, נתחיל סוף סוף לקחת את עולם היין ולדבר עליו אזור אחרי אזור. ובאמת האזור הראשון שניגע בו זה בורדו בצרפת. אז נתראה בפרק הבא.